ואני הבנתי שהעסקים שלנו, כולנו, איך אמרתי, אנחנו רופאים. כל עסק קטן הוא כמו רופא. כל עסק בא לרפא כאב מסוים בעולם. וככה אני אומרת שבעצם כולנו, כל העסקים הקטנים הבינוניים, עוסקים ברפואה, עוסקים בריפוי של כאבים. אבל הנולדת להשפיע בא מהמקום שיש ריפוי שטחי לכאב, קח את המוצר שלי ולך איתו, וזה בסדר גמור, זה ביקשת מוצר, קיבלת מוצר, ויש ריפוי מהותי עמוק לכאב, של להבין בעצם עוד משהו על הלקוח שלך, ומתוך זה, כחלק מהשליחות העסקית, לספק לו, לנסות, לספק לו גם אם זה חלקי, אבל ריפוי ברובד עמוק יותר בנשמה. אני אסביר את זה בנתינת דוגמה, או במשהו שלימדתי בכנס, אני מלמדת מאז. יש שלוש רמות שאפשר לפעול בהן בעשייה עסקית. רוב האנשים מכירים, או כשאומרים להם רמות בעשייה עסקית, יכולים לחשוב על שני מצבים, כישלון או הצלחה.
יצרו רגע, אני יודעת שאתם סקרנים לשמוע עוד, ובצדק, אבל קודם ג'ינגל הפתיחה של הפודקאסט, ומיד אחריו הפרק כולו.
תגידו לי, ברור לכם שנולדתם להשפיע, ושהעסק שלכם נועד לחולל שינוי בחיי האנשים? מעולה וטוב שאתם כאן. אני רוזין רוזנבלום, וזה הפודקאסט נולדנו להשפיע, שבו נדבר על תוכן שיווקי, על שיווק מעורר השראה, ועל איך לפעול עם העסק שלכם ברמת ההשפעה, שהיא הרמה הגבוהה ביותר בעסק. ואם לרגע עבורה בכם המחשבה שאתם או העסק שלכם לא מספיק גדולים כדי לפעול ברמת ההשפעה, תרשו לי להזכיר לכם, הגדולה שלכם לא תלויה בגודל העסק שלכם. עכשיו אפשר להתחיל.
אז אלן רוזין, מה נשמע?
בסדר, אלן הדי, ברוך השם. תודה רבה, יופי. תודה שהזמנתם אותי.
וואו, אני כל כך שמח ומתרגש, וגם אמרתי לך את זה לפני זה, ובאמת כבוד גדול שאת פה. וברמה האישית, אז אני מאוד מאוד אוהב אותך, ועוקב אחרי הדרך שלך, וואו, חתך דרך. אז אולי גם תדברי על זה.
תודה רבה, יקרי.
באמת, באמת. מי שלא יודע ולא עוקב ולא מודע לזה, אז שווה לעקוב אחרייך. אז תראי, כשאני שומע רוזין רוזנבלום, אז השם, מה שעולה לי עם זה תמיד זה למכור, לכתוב כדי למכור, ויש עוד משהו שככה מאוד מתחבר לשם שלך, ואני רוצה שקצת תדברי על זה, זה על המשפט הזה, או הצמד מילים, נולדת או נולדת להשפיע.
נכון.
אז שתפי קצת
על הדבר. בוא נפתח בזה, בזה, כי זה מאוד מתחבר לנושא של לכתוב כמו אוטוריטה. לפני באמת כמה שנים, אני לא זוכרת גם משהו כמו 7 או 8 שנים, קמתי יום אחד והבנתי משהו מאוד מאוד עמוק על שיווק ועל עסקים, שבכלל נבע מהדרך שלי בשיווק. כששואלים אותי מה את עושה, אז אני אומרת, מעבר לכל הדברים, שהשליחות שלי היא להאהיב את השיווק על אנשים, במיוחד על עסקים קטנים. ואני גיליתי שהדרך שלי להתאהב בשיווק, כי בתחילת דרכי הייתי יראה מזה, וממש כל מה שעובר כל בעל עסק מתחיל, וגיליתי שהדרך שלי לאהוב את השיווק ולעשות שיווק שהוא ערכי, הוא אפקטיבי מאוד, אני לא מתבייש לשווק, אבל הוא מאוד ערכי, הוא לא עוסק, הוא לא משתמש, אני לא משתמש במניפולציות או בשקרים וזה, וגיליתי שהדרך שלי לאהוב את השיווק זה כשהבנתי שהעשייה העסקית שלי היא שליחות. והשיווק הוא כלי לשליחות הזו, הוא כלי להפיץ את השליחות הזו. וכשבאותה תקופה הבנתי כמה תובנות מאוד משמעותיות שהשפיעו על העשייה העסקית שלי, והחלטתי לקיים כנס שקראתי לו נולדנו להשפיע, לא נולדתם להשפיע, משהו כזה, שבו לראשונה בעצם דיברתי על החיבור בין השפעה לא במובן של היפנוזה, אלא השפעה במובן של השפעת טוב בעולם, דרך העסקים של האנשים, והבנה שאני תמיד אומרת שבמיוחד בעולם העסקים הקטנים והבינוניים, שהעסק הוא הפנים של האדם, שזה מזוהה עם האדם, שאנשים קמים ופותחים עסק, שהרבה פעמים הם לא חווים בו כדאיות כלכלית, אבל השליחות בוערת בהם לעשות משהו. ואני הבנתי שהעסקים שלנו, כולנו, איך אמרתי, אנחנו רופאים. כל עסק קטן הוא כמו רופא. כל עסק בא לרפא כאב מסוים בעולם. וככה אני אומרת שבעצם כולנו, כל העסקים הקטנים הבינוניים, עוסקים ברפואה, עוסקים בריפוי של כאבים. אבל נולדת להשפיע בא מהמקום שיש ריפוי שהתחיל לכאב, קח את המוצר שלי ולך איתו, וזה בסדר גמור, זה, ביקשת מוצר, קיבלת מוצר, ויש ריפוי מהותי עמוק לכאב, של להבין בעצם עוד משהו על הלקוח שלך, ומתוך זה, כחלק מהשליחות העסקית, לספק לו, לנסות, לספק לו גם אם זה חלקי, אבל ריפוי ברובד עמוק יותר בנשמה. ואני אתן, אני אסביר את זה בנתינת דוגמה, או, 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 או במשהו שלימדתי בכנס, אני מלמדת מאז. יש שלוש רמות שאפשר לפעול בהן בעשייה עסקית. אוקיי? רוב האנשים מכירים, או כשאומרים להם רמות בעשייה עסקית, יכולים לחשוב על שני מצבים, כישלון או הצלחה. אוקיי?
אוקיי.
אני מחלקת את זה דווקא לשלוש רמות. יש את הרמה הראשונה שאני קוראת לה הישרדות. והישרדות זו רמה שבדרך כלל כמעט כל עסק שהוא מתחיל, הוא נמצא בה. הישרדות זה אומר ש... אני קטנה, אני עסק מתחיל, כמעט שקוף, ואני לא תמיד העסק יודע מה הבידול שלו, לא תמיד העסק מבין לעומק מה הוא יכול להגיד לעולם, והחוויה של עסק מתחיל בהישרדות, זה חוויה של מלחמה על כל הכוח, מלחמה על המקום שלי בתעשייה, כל אחד בתעשייה שלו, מלחמה על זה שיראו אותי, מלחמה על זה שישמעו אותי, מלחמה ששימו לב אליי, מלחמה על זה שיראו שיש לי מה להגיד לעולם, יש לי מה לתת, יש לי בשורה, יש לי, העסק שלי הוא לא סתם. והישרדות זו חוויה של מקום מאוד 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 צר. אין לי מספיק. ואז, ובדרך כלל בהישרדות גם העסק הוא מגדיר את עצמו, אני אקח לדוגמה עסק של צעצועים, אני מוכר צעצועים, אוקיי? ואז איכשהו העסק עושה, כל בעל העסק או בעלת העסק עושים כל מיני פעולות, כל מיני דברים, ומתחילים לחוות הצלחה. עושים שיווק יותר טוב, לומדים כל מיני כלים שיווקיים, מחדדים את הבידול שלהם, מחדדים את המיקוד והאיחוד ומי הלקוח האידיאלי וכל הדברים הללו, והם מתחילים לחוות הצלחה. והצלחה יכולה להיות יחסית, כל אחד יכול להיות הצלחה מאוד מאוד גדולה, והשני זה הצלחה, אבל זה בעיקר הצלחה ביחס לשלב הקודם של ההישרדות. אוקיי? וההצלחה הזו היא נחוות כדבר מאוד מאוד מענג בהתחלה. הנה, הוכחתי לכל מי שלא האמין בי, הוכחתי לכל מי שאמרו לי תסגרו את העסק, הוכחתי לכל העולם שראה בי שאני שקוף או שקופה, פתאום הנה יש לי הצלחה. ובשלב הזה של ההצלחה, מצד אחד יש חוויה של התרוממות רוח, של שמחה, הצלחה הרבה פעמים גם באה לידי ביטוי גם בכסף, זאת אומרת יש הצלחה ברמת ההכרה, מכירים בך, אבל יש גם הצלחה גם ב... הכנסות יותר טובות, לא משנה גם כל אחד, אבל פתאום שמים לב אליי, פתאום רואים אותי, פתאום אני מצליח, פתאום מדברים על מהלכים שלי, פתאום מפרגנים ברשתות החברתיות, פתאום יש הצלחה.
כן.
והצלחה לצד ההנחת רווחה שמביאה אותה, היא מביאה איתה גם לחץ. בהישרדות יש חופש, אף אחד לא מצפה ממני לכלום. אף אחד לא מכיר אותי, אף אחד לא יודע מי אני, אף אחד לא יודע שום דבר, אף אחד, כאילו, לא עשיתי כלום, לא הוכחתי כלום, אני בתחתית. אז בהישרדות זה חופש מסוים, כי אין ציפיות. כאילו, אם אני אצליח, זה יהיה להפתעת כולם. בהצלחה, הצלחה מביאה איתה גם חבילת ציפיות. רוב הציפיות, אגב, הן שלנו מעצמנו. זאת אומרת, אנחנו מלבישים את הציפיות הללו ואומרים שמסתכלים עלינו, אבל בעיקר זה פנימי שלנו, שאנחנו פשוט מלבישים את זה החוצה.
לגמרי.
אבל מהרגע שהתחיל ללכת לנו, אז אנחנו עכשיו צריכים לספק את הסחורה. אנחנו עכשיו כבר יש לנו מה להפסיד. בהישרדות אין לנו מה להפסיד. בהצלחה יש לנו מה להפסיד. השם שלנו, המוניטין שלנו, הקמפיין שיצלח לנו, ואם לא נצלח לשחזר ולעשות עוד פעם קמפיין, לפחות, לפחות מוצלח כמו, העוקבים שפתאום יש לנו, הפידבקים, ושוב, כל העסק זה יכול להיות בממדים אחרים, אבל זה עדיין חוויה של הצלחה מסוימת.
כן.
והיא מביאה איתה המון המון לחץ, שרוב הזמן אנחנו מדחיקים את הלחץ הזה, כי אנחנו עוד בעדים שיקורים מהעדים של ההצלחה. ובעדים של ההצלחה יש את ה... זה כל כך משקר בכף, שזה מצליח רגע לעמם את מה שמתחיל לזחול בנפש, וזה הלחץ, מה שאני קוראת חובת ההוכחה, צריך להוכיח כן. שזה. ויש לנו בידול בהצלחה, אז אם קודם בהישרדות הייתה לנו חנות צעצועים, בהצלחה יכול להיות שאני כבר יודעת להגיד שיש לי צעצועים, מעץ מלא, עם פינות מעוגלות, שהם התפתחותיים וטובים לילד. זאת אומרת, עברתי מי, אין לי בידול, יש לי צעצועים, להנה, זה צעצועים מיוחדים, התפתחותיים, טטטה. אז בשלב ההצלחה אנחנו נורא נורא עסוקים בחידוד והעמקה, בלדבר, בלהיות בבידול שלנו ובמיקוד ובקהל היד, והלחץ, של חובת הוכחה זוחל, ואני קוראת להצלחה שלב של הישרדות בתחפושת. כי זה אומנם הצלחה, אבל החוויה הפנימית היא עדיין של הישרדות. אם בהישרדות ניסינו לייצר לעצמנו מקום, בשלב ההצלחה אנחנו עסוקים בלדאוג שלא יקחו לנו את המקום. בשלב ההצלחה אנחנו עסוקים בלראות מי נושף לנו בגב, מי עוד עכשיו כוח חדש עולה בטריטוריה שלי, מי, איך אני משמר את המקום, ולשמר את המקום, המקום המוצלח לפעמים הוא הרבה יותר קשה מאשר להגיע אל המקום.
לגמרי.
ולכן אני קוראת להצלחה שלב של הישרדות בתחפושת, כי זה כאילו הצלחה, אבל בפנים הנפש חובה קיבוץ והישרדות. אם נשארים תקועים בשלב הזה, העסק, בעל העסק ובעלת העסק, מגיעים מהר מאוד למצב של שחיקה, של עייפות החומר, של אין לי יותר תוכן ואין לי על מה לכתוב, של המון המון לחץ. בשלב ההישרדות, בגלל שאין לנו מה להפסיד, יש המון חדוות יצירה. בשלב ההישרדות עושים דברים, מנסים, מעיזים, אין לנו מה להפסיד. בשלב ההצלחה, אני צריכה לשמר, פתאום נכנסים יותר פחדים, פחות, אם העזנו קודם לעשות דברים מאוד מאוד נועזים, פתאום פחות מעיזים לעשות אותם, כי יש לי שם, יש לי מוניטין, יש לי זה. זאת אומרת, וזה הישרדות בתחפושת, ולפעמים הרבה מאוד בעלי עסקים נתקעים בשלב הזה המון 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 זמן, בשלב של ההצלחה, משתי סיבות. אחד, לא יודעים שיש עוד שלב, ושתיים, השיכרון מההצלחה, איכשהו עוזר זמנית, כן? להחזיק מעמד ולסחוב בחרדות, ולסחוב בשחיקה, ולסחוב את חובת ההוכחה. זאת אומרת, כביכול הפרס של הנה מכירים, והנה עוקבים, והנה זה, עוזר לנו לסחוב. למרות שבנפש יש כבר מצוקה נורא 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 גדולה, ויש... רק שנייה, אני אסדר פה את האוזניה, שזזה לי כל הזמן.
את מדברת על זה, ואני רואה את כל ה5-6 שנים האחרונות שלי לנגד עיניי פרוסות, וזה פשוט מטורף.
זה מטורף, זה כולנו. ובגלל הרווח שיש בהצלחה, למרות שזה רווח שנחווה בתוך מצוקה, אבל זה עדיין רווח מסוים, ולכן זה עוזר לנו לסחוב ולעבור את השחיקה ולחפש פתרונות לשחיקה ולחפש דרכים לעקוף את ה, את ה, את ה, את מה שאנחנו חווים כחובת ההוכחה. אנחנו גם נורא פוחדים לשמוע את הקול הזה שאומר לנו, את מצליחה, אתה מצליח, אבל יש שם מצוקה. אנחנו נורא, רגע, ואם נשמע את זה, מה זה אומר? אני צריך לסגור את העסק? זהו, אני צריך עכשיו לחפש עסק חדש? קשה מאוד לשמוע את הקול הזה שזועג כן. ואומר, אם את מצליחה, למה את כל כך לחוצה? למה כל כך, איפה ההנאה? איפה, לאן היא נעלמה? איפה ההנאה הגדולה? איפה החדוות יצירה? למה הכל בלחץ? למה זה? למה להספיק? למה אפשר להגיד לא לאו, כי פתאום אומרים כן לכל הצעה, כי יש כזה מבול וביקוש? איפה הלחץ הזה, אם זה כל כך מוצלח הצלחה? אבל אנחנו, רוב בעלי העסקים, נתקעים בשלב הזה יותר מדי זמן, בשחיקה מטורפת.
ולא תמיד עוברים אותו גם.
ולא תמיד עוברים אותו. ולפעמים אפילו חלקם נשברים, עוברים עיסוק, או מדשדשים בתוך ההצלחה, מדשדשים בתוכה, לא מצליחים לצמוח בה, אבל בגלל שהם לא יודעים שזה העניין, אז גם לא יודעים איך לפתור את זה. זאת אומרת, בטוחים שהגענו לשחיקה, בטוחים שהגענו לבסדר, כאילו. ויש שלב שלישי. והשלב השלישי זה שלב ההשפעה. אם יש הישרדות, הצלחה והשפעה. ואם בהישרדות יש אף אחד לא רואה אותי, ובשלב ההצלחה יש רק שלא יעקפו אותי, בשלב השפעה אתה לא עסוק בתחרות. בשלב ההשפעה אתה מבין שיש לך תפקיד בעולם, ושהתפקיד שאתה קיבלת הוא תפקיד שלך. אף אחד לא יכול לנגוס בך, גם אם יהיו עוד המון 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 אנשים שעוסקים בהתפתחות אישית ובעצמה, ולא משנה מבה. והתפקיד שאני קיבלתי הוא שלי, ואף אחד לא יכול לנגוס בו, גם אם יהיו עוד מלא אנשים שעוסקים בתוכן או כתיבה שיווקית או שיווק. בשלב ההשפעה אנחנו מבינים שכל עסק בא עם הגוון שלו, עם ה-DNA שלו, עם הייחודיות שלו, שזה לא בידול במובן רק החיצוני, צעצועים כאלה או צעצועים כאלה, אלא זה בידול במובן של השליחות. אם אתה באת לעולם עם עסק מסוים, תחת האישיות שלך והיכולות שלך, זה כי העולם חושב שאתה צריך לתת את הגוון הזה, המיוחד הזה בתחום שלך. אף אחד לא יכול לנגוס בזה, זה השליחות שלך. ובשלב ההשפעה, כשמבינים את זה, אז יש השתחררות מתחושת התחרות, מתחושת אני צריכה לשמר את המקום שלי. אין מקום לשמר, כי זה המקום שלי, אף אחד לא יכול לקחת אותו.
וואו, איזה תובנה.
ובשלב ההשפעה, כשאתה מבין שאתה עוסק ברפואה, שכל עסק עוסק ברפואה, שבאנו לעולם הזה, כי קיבלנו מתנה, יכולת לרפא כאב מסוים, בדרך מסוימת, דרך הצבע המיוחד שלנו. ובשלב ההשפעה, אם נתתי דוגמה רגע, בחנות צעצועים, אז אם בשלב ההישרדות יש לי צעצועים, חנות לצעצועים, ובשלב ההצלחה יש לי חנות לצעצועים התפתחותיים, מעץ מלא וכדומה, בשלב ההשפעה נשאל את עצמי, האבא או האמא, כשהם קונים לילד צעצוע, איזה כאב עמוק אני יכול לעזור להם לרפא, גם אם לא לגמרי, אבל לעזור להם. ונניח, אם אני מבינה שאני בשלב ההשפעה, ונכנס אבא בשעה 18:00, לחנות הצעצועים שלי, ואני מבינה שאני לא מוכרת רק צעצועים, שיש לי שליחות בעולם הזה, אז אני אסתכל על האבא הזה, ואני אראה את הסיפור שם. אני אראה אבא שעבד עד שעה 18:00, ורוצה להגיע הביתה, ואולי הוא מלא רגשות אשם כלפי הילד שלו, שהוא לא ראה כל היום. אולי הוא מרגיש אבא שלא משקיע מספיק. אולי הוא קונה את הצעצוע מאהבה אמיתית לילד, אבל יש שם עוד משהו, יש שם רצון להרוויח עם הילד משהו שאבא לא יצטרך לתת לו כל היום. ואם אני מסוגלת להבין את זה, אז אני אפתח שיחה עם האבא. ואני אחמיא לו, אני אגיד לו, איזה יופי שבשעה 18:00, אחרי יום כזה ארוך, אתה חשוב לך לעצור לקנות לילד צעצוע. ואולי אני גם, כשאני אתן לו את הצעצוע, אני אתן לו כמה טיפים איך לשחק עם הילד עם הצעצוע, כדי לייצר ביניהם בונדינג. עכשיו, אבא נכנס לקנות צעצוע, אבל ברגע שאני עושה את הדברים הללו, אני נוגעת לו בנשמה. אני נוגעת לו בנשמה, והוא לא ישכח את זה. כי מבחינתו, הוא בא לקנות צעצוע, והוא יצא עם מישהי ש... או מישהו שרגע ריפד, כאב מאוד עמוק של כמעט כל הורה, אין לי זמן מספיק עם הילדים. זאת אומרת, מישהי שלא רק אמרה לו, הנה זה צעצוע מעץ, כך וכך עושים, אלא מישהי שהצליחה לראות בנשמה שלו, ש... אולי את רגשות האשם, את תחושת חוסר הספק עם הילד, את כל הדברים הללו, והיא לא מטיפה לו מוסר עכשיו, לא.
כן.
היא רק מלטפת את זה, וכאילו משדרת, אני רואה את זה, זה בסדר, את האבא טוב, בוא תראה את הצעצוע הזה, שאתה משחק איתו ככה, תזיז את הכפתור ככה, ילדים מתים על זה, הבן שלך יעוף על זה.
וואו.
ברגע שאתה עושה דבר כזה, קנית בידול בנשמה שלו. זה וואו. כבר לא בידול חיצוני, זה האבא הזה, או האמא הזו, לא משנה מה, הם יחזרו לחנות הזו, כי יצרת ריפוי קטן בנשמה שלו, על הכאב הבאמת עמוק, שהוא מתחת לכאב החיצוני של חסר לי צעצוע לילד. ברגע שעשית והראית לו את זה, אתה לא צריך לדאוג שהוא, אולי הוא ישכח אותך, אולי הוא לא יבוא שוב, אולי הוא יזכור. הוא יזכור. כן. הוא לא ידע אולי לנתח מה קרה, אבל אם הוא נכנס לחנות, הוא יוצא ממנה קצת יותר זקוף. אני אבא טוב. יש לי רעיון איך לשחק עם הילד שלי עכשיו ולהגנים אותו. זקפת את קומתו, הוא לא ישכח את זה בחיים.
שמי, אני בתור אבא לילדים, בין 4.5 ו2.5, את כאילו בול עכשיו נגעת לי בנקודות הכי אקוטיות בחיים שלי. אני כל כך מבין על מה את מדברת, שזה וואו, ואני, את יודעת מה, אני אשאל אותך שאלה כזאת, תראי, אז
קודם כל... אני רוצה רגע עוד טיפה לרעיון הזה, רק לגמור את ההשפעה.
אין בעיה, אין בעיה.
ברשותך. כל עסק צריך לשאול את עצמו, בשלב ההשפעה, איזה כאב אני באמת מרפא, או איזה כאב אני עוזר לרפא. יש את החיצוני, ההורה צריך צעצוע לילד, לא לזלזל בזה. אם האבא בא לחנות צעצועים, ואני אגיד לו, עזוב, אתה לא צריך צעצוע, בוא נדבר על הילד שלך, אני לא אמלא את שליחותי, הוא בא לקנות צעצוע, אני צריך לספק לו צעצוע.
כן.
אבל הוא צריך עוד משהו. ואם כל בעל עסק שאל את עצמו, מה זה העוד משהו הזה? שאני יכול אני לרפא, בקטנה ראית משפט אחד לאבא, איזה הסבר על הצעצוע, בכל תחום לשאול את עצמנו, מה עוד? מה עוד אני יכול לתת שם?
איך מזהים את זה אבל? כי לא תמיד הלקוח ידע את זה.
נכון. אז אני אגיד לך איך מזהים את זה. רק אני אגיד שכשעובדים בשלב ההשפעה, אוקיי? יש, היצירתיות היא מעיין בלתי נגמר. אין כמעט שחיקה, כי כשאתה מבין שאתה עושה, כולנו עוסקים בהצלת נפשות, זה לא משנה מה אנחנו מוכרים. בכוונה בחרתי דוגמה של צעצועים, כי אם הייתי בחרת דוגמה, של מאמן אישינו, זה ברור שיש כאב בנשמה, למטופל. בכוונה בחרתי משהו שהוא מוצר פיזי, כדי להדגים שבכל מוצר אנחנו נמצוא שם את הנקודה, אוקיי? את הנקודה, למה הבן אדם באמת באמת קונה, אוקיי? תכלס, בשביל ההישרדות שלנו, בשביל המחיה, אנחנו צריכים לחם, חלב, קורת גג. כל שאר הדברים אנחנו קונים בגלל פצע בנשמה. כל השאר בגלל פצע בנשמה. וכשאנחנו פועלים בשלב ההשפעה, אז אין כמעט שחיקה. יש התרעננות מכוח השליחות. יש, מכוח זה שאנחנו בשליחות, יש איזו התרעננות מתמדת. פתאום באים המון הרעיונות, פתאום הנגיעה בנשמה של לקוח, גם אם השעה 8 בערב, יש איזו התעוררות וחיוניות בנו כבעלי עסקים. ואין התעסקות עם, עם מי נושב באורפי, או האם ייגמר לי, או אם זה... אי אפשר, אי אפשר, זה הצבע שלך. אני רק רוצה לנחם משהו את כולם. אנחנו בני אדם, אין כמעט מצב סטרילי שאנחנו רק בשלב ההשפעה. זה מלאכים. אנחנו בני אדם, יש לנו אגו. יש לנו אגו. זאת אומרת שגם כשאנחנו פועלים בשלב ההשפעה, מדי פעם צץ לו שלב ההצלחה, מבוהל. מדי פעם צץ לו שלב ההישרדות, לא יספיק. זה בסדר. זה בסדר, אל תקנו סיפורים של אני הצלחתי להגיע לשלב השפעה ואני לא חושב על תחרות בכלל, לא, אין דבר כזה. תמיד, תמיד, אור וצל משמשים ברבוביה, אומרים ביהדות, תמיד, 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 גם בשלב השפעה, מגיח לו מדי פעם שלב ההישרדות ושלב ההצלחה ואומר לנו, אלו, ישכחו אותך. זה בסדר, לא להתעסק עם זה, לא לריב עם זה, לא להיאבק בזה, מה שאתה נאבק בו מתחזק, לא להיאבק בזה. להחזיר את התודעה לשלב ההשפעה. להרחיב את הרגעים שבהם אנחנו בשלב ההשפעה. מה שאלת?
מדהים, מדהים, מדהים. אז א', את יודעת, אחד הדברים שאני, את יודעת, שמעתי הרבה רעיונות שלך, ובאמת, אני עוקב אחריך, אז אחד הדברים שאת מדברת עליהם, זה באמת להכיר את הלקוח, ואמרתי את זה גם עכשיו. הבעיה היא שהלקוח לא תמיד יודע מה הוא צריך.
נכון, נכון.
ופה אנחנו הרבה פעמים, את יודעת, עושים סקר לקוחות, שאלון, שולחים, מראיינים לקוחות שהם כדמות האבטר שלנו, אבל איך אני מגיע לתובנות האלה ולנקודה הזאת שנגעת עכשיו, שאני כמעט התחלתי לדמוע עם, עם האבא והילד, שהאבא לא יודע בכלל שזאת הבעיה שלו, או לא יודע להגדיר את זה במילים.
הוא לא יודע להגדיר, הוא יודע, אבל הוא מזהה כשנוגעים לו שם. הוא לא יודע בדיוק. להגדיר, אבל שנגעת בו שם, הוא הרגיש. אז אני אגיד לך איך, וזה מתחבר לכתיבה כמו אוטוריטה.
מעולה.
פעם אמרתי שאני, זוכרת למי שאני אשת שיווק טובה, כי יש לי את כל הכאבים של כולם. כי אני מרגישה את כל הכאבים, אבל אני רגע, בכוונה אומרת את זה כדי להוציא את זה, אני מאמינה שכולנו, כולנו, יש את היכולת להרגיש את כל הכאבים הללו. העניין הוא, אנחנו לא מזהים את זה אצל הלקוח, כי אנחנו פוחדים לזהות את זה אצלנו. אנחנו חוששים לראות את זה אצלנו, ולכן אין שום דרך שנזהה את זה אצל הלקוח. ולכן, ואני מחברת את זה לכתיבת תוכן, תוכן טוב הוא תוכן שכשאתה כותב אותו אתה קצת פוחד, אתה מרגיש חשוף. אם אתה לא מרגיש חשוף, לא באמת חשפת שם משהו שקשור בכאב של הלקוח האמיתי. יש לכתוב ברשימת צ'קליסט של כאבי הלקוח. זה כשכותבים ככה, אז כשאתה כותב ככה, אתה מוגן. אתה כאילו, אני פה, על הכיסא שלי, על המחשב, יש שם לקוח, אני למדתי שיווק, אני יודע שצריך לגעת בכאבים, אני יודע מה הכאבים, ואני צריך לגעת בכאבים, וזה צ'קליסט.
כן.
אתה מוגן, לא כואב לך. כשאתה כותב משהו, באמת באמת מעומק הנשמה, אני מדברת על תוכן שיווקי, אתה אמור, איך המדד שלי אני אומרת? אני מרגישה מבועלת. אני מרגישה מבועלת, שיעלו עליי, שיראו שעד כמה זה כואב אצלי גם.
וואו.
כשאני מרגישה מבועלת, אני יודעת שדיברתי לנשמה של הלקוח. זה כאילו איזה מדד מסוים. כשאני מרגישה שכאילו, אופס, רוזין, יקלטו אותך. זאת אומרת, יש איזה בהלה מזה שבעצם אני כאילו כותבת על הלקוח, אבל אני חושפת את הנפש שלי. יכולה להיות בעלה קטנה, גדולה, לא משנה, אבל צריכה להיות התחושה הזו שדיברתי על עצמי. וזה טיפה גורם לי רגע להרגיש חשוף. אם יש את התחושה הזו, זה ייגע בלקוח. וזה לא יהיה קלישאה. וזה לא יהיה השטנצים האלה של אביים שקודמים עליהם על כאבים. רק אם אני ארגיש טיפה שאיזה בהלה קלה שאולי חשפתי את עצמי, שם אני יודע שכתבתי, ואני נותנת את זה כעצה לכולם, שם אתם יכולים לזהות שכתבתם משהו שנוגע בלקוח. זאת אומרת, בשביל לדעת, לזהות, אתה אומר, איך נזהה את זה אצלו? איך לחפש את זה אצלנו? לחפש אצלנו את ההורה, אם מרגיש אותה שם. לחפש אצלנו את האימא שמרגישה לא מספיק טובה. לחפש אצלנו את זו שלא מצליחה לרזות, או שמה לניסיונות. לחפש אצלנו את זה שמנסה מיליון פעם בעסק ונכשל. לחפש את זה ולהעז לנהל עם זה דיאלוג כנה. להעז לראות איך זה מרגיש בפנים, ללא צנזורה. ללא צנזורה. ועדיין לא לשאול תראה איך אני אנסח את זה במילים. קודם כל להתבונן בזה. להתבונן במצב הנקי של זה. לראות את הבעלה ולראות אותה עם חמלה. וזה קשור לכתיבה כמו אוטוריטה. אדם שיוצר אחריו וסוחף אחריו קהל בכתיבה שלו, גם כשהוא כותב דברים מאוד מאוד עמוקים ונוגעים, חייב לבוא עם פילטר של חמלה. דווקא בגלל שאני מזהה את הכאבים הללו אצלי, ואני יודעת כמה קשה, וכמה אני נאבקת בהם, וכמה זה, איך אני לא אחוש חמלה כלפי הלקוח שלי שחש את זה? עכשיו, החמלה היא לא מילולית, אתה לא כותב לו אני מרחם עליך, אבל מעצם ההזדהות האמיתית עם ה... חוסר העונים והתסכול לפעמים של הכאב הזה, מעצם זה, במילים שכותבים אותם, תעבור רכות מסוימת, תעבור חמלה, בלי טכניקות. בלי טכניקות. עכשיו, תן לי דוגמה דווקא מהתחום שלך, בוא נעשה איזה בא לך בספונטניות?
תראי, אז אני עובד באמת עם נגיד הרבה מאמנים, מטפלים, יועצים, מרצים, מרצים בתחילת הדרך, שהם נורא רוצים לפרוץ החוצה, אבל, ופה גם, את יודעת, גם אני מדבר על זה, על המון, על אותנטיות ועל הבמה, אבל נפל לי עכשיו הסימון מאוד גדול, שברגע שאתה נוגע בנשמה שלך, מוציא אותה החוצה, וכאילו מרחיב את זה לקהל, איפשהו, או עושה הקבלות עם הקהל כל הזמן, אז שמה יש...
נשמה פוגשת נשמה.
בדיוק, שמה יש איזה פריצת דרך, ואני חושב ששמה המון אנשים תקועים, המון אנשים...
מה אתה עושה עם המטפלים והמאמנים?
אז אני עוזר להם באמת לעלות על במות.
לעלות על במות פיזית.
כן, ולסחוף אנשים בהרצאות.
אתה זוכר את הפעם הראשונה שלך שעלית על במה?
ועוד איך.
מה?
אני, את יודעת, בפעם הראשונה זה התרגשות שיא, אתה עולה לבמה, אתה לא זוכר שום דבר כמעט ממה שאתה באת להגיד או ממה שרצית.
מה המחשבה הכי נוראית שהייתה לך לפני שנה?
וואו, שאני לא אשרוד את זה בכלל, שזה...
למה?
כי זה נורא מלחיץ, כי אנשים...
מה יכול לקרות?
זהו, בתכלס לא הרבה, יכול לקרות שאתה לא תהיה
טוב. מה חששת שיכול לקרות?
שאני לא אהיה טוב, שאני לא אזכור, שאני בבלקאוט,
שאני
לא אגע באנשים.
ואז מה?
שאנשים לא יהיה, לא, את יודעת, יבואו ו...
ואז מה?
ותהיה הרצאה פלופ.
ואז מה?
ואז אחרי זה צריך לקום להם של אחרי.
ואז מה? מה איתך? מה יקרה לך אם קורה כל זה הדבר הזה?
אין, לא קורה, בתכלס, אם אני חושב על זה, לוגית.
נו,
סתם
לא
בושה,
מה בושה? מה יש בבושה הזאת? מה יש בבושה הזאת?
הבושה הזאת היא זה שיראו כמה אני לא איכותי, לא טוב, פייק, לא יודע מה.
זה הפחד הגדול שם. שהפחד הזה שאתה תתעלה לבמה, ויראו ויגידו, מתחת לכל החזות הזאת, זה פייק.
לגמרי.
מתחזה. יראו אותך במערומיך הנפשיים. אתה תרגיש שכאילו אתה זיוף אחד גדול, וכולם רואים את זה.
לגמרי.
אתה מסוגל להרגיש את האימה שבזה?
אני מרגיש אותה לפעמים באופן יומיומי, זה חד משמעית, את יודעת, זה איזשהו מהמקום והרצון הזה להמציא את עצמך, ולהביא דברים חדשים באמת, ולפעמים, כמו שאמרת, אני בשליחות שלי, ולפעמים אני מסתכל בפייסבוק, וכולם מצליחנים, מצליחני על, תשים כל יומיים וחצי לדובאי, ואתה בבית תקוע.
אבל כשאתה מדבר ללקוחות שלך, שעולים על במות, אם תדבר על המקום הזה, של הבושה, שאם תכתוב על המקום הזה, של הרגע הזה, שאתה עולה לבמה, ויש עליך ים ציפיות, אנשים מסתכלים, באו לשמוע אותך, ים ציפיות, ים, אוקיי? גם אם באו לשמוע אותך, סימן שקצת הצלחת, עשית משהו, אתה עולה לבמה, והחרדה הגדולה, מה זה לשכוח מילים? כל הדברים האלו הם יחסים על חרדה עמוקה באמת.
כן.
שמשהו יקרה, ותתגלה כזיוף, וזה נורא, כי עמוק עמוק בלב, אתה עדיין לא משוכנע שאתה לא זיוף. אנחנו עדיין לא משוכנעים שאנחנו לא זיוף.
נכון.
זאת אומרת, שכל הזיוף הזה שאנחנו חושבים על עצמנו, שהצלחנו להסתיר, על הבמה זה עלול להתגאות, להתגלות.
כן.
זאת אומרת, שיגלו את מה שאני בסוד יודע על עצמי, שכנראה אני לא כזה מוצלח. אתה מבין את האימה הזו?
לגמרי.
לגמרי, בוודאי, כי אתה חווה אותה ואני חווה אותה, וכל אחד חווה אותה. אתה כותב על הנקודה הזו, אוקיי, הקהל שלך, כשאתה עושה פרסום על המוצרים או שירותים שלך שקשורים לעלייה לבמה, כשאתה כותב על הנקודה הזו, אתה נוגע להם בנשמה, כי זה נכון לכתוב שלא תשכחו את הטקסט, זה הכל נכון.
כן.
זה חיצוני. מה מתחת לזה שאני לא אשכח את הטקסט? מה מתחת לזה שאני אבלע את המילים? מה מתחת לזה שאני אגמגם? מתחת לכל זה יש את הפחד שיש כמעט לכל האנשים.
כן.
גם ככה, אני לא בטוחה שאני לא זיוף, אני משחקת אותה מאוד מאוד טוב בחוץ, אבל כן. עכשיו זה עלול להתגלות, וזה בושה שקשה מאוד לעמוד בה. וכשאתה מעז לכתוב על זה, על עצמך מהמקום הזה, אוקיי, לספר שחווית את זה, לספר, אתה מדבר ככה לנשמה של הלקוח, הוא מבין שאתה מבין אותו ברמות אחרות. הוא מבין שאתה מבין אותו, שכאילו אפילו אתה יודע את הסוד שלו, ואתה מדבר לסוד שלו.
שהוא לא מגלה לאף אחד אגב.
שהוא לא מגלה לאף אחד. אז כשאתה מדבר לסוד שלו, ולדבר לסוד כזה מדברים אליו בקדושה, לא דורכים על הכאב, מדברים אל הכאב, לא על הכאב, מדברים אל הסוד, כותבים אל הסוד, ממקום מכבד. עכשיו, אתה יכול עד מחר, אתה כל אחד להגיד ללקוח, אני מבין אותך, אני מבין אותך, אני מבין אותך, הוא לא יאמין לך. כשאתה כותב את זה, הוא לבד יגיד, הוא מבין אותי.
כן.
הוא לבד יגיד, הוא מבין אותי. ואם הוא מבין אותי, הוא יכול לעזור לי.
וואו.
זה ההיקש שהלקוח עושה בראש. זאת אומרת, כשאתה כותב בעומק כזה, אוקיי, אז הלקוח לבד אומר לעצמו, הוא מבין אותי, והנגזרת של זה, זה רק מי שמבין אותי ככה, יכול לעזור לי.
מדהים. שמי, כבר אני יוצא פה, ואני בטוח שמי שצופה בנו, נפילות הסימונים טורפות, ואני חושב שאצלך באמת היופי הוא לדעת להגדיר את זה במילים מדויקות, כי יש דברים שאת אמרת שאני מרגיש אותם, אבל לא תרגמתי לעצמי אף פעם את זה למילים, כמו שאת יודעת לעשות את זה, וזה באמת שפוע ענק על הדבר הזה.
תודה.
ועכשיו אני אשאל אותך, ואני באמת מבין עכשיו למה, את יודעת, כל הגדולים שעבדו איתך, ואמרו, אין, רוזיני אחרת, זה משהו אחר. אני באמת יכול להבין את הדיוקים האלה, ואת את הדקויות האלה, שבאמת מפילות הסימון עד הסוף. ואני אשאל אותך עכשיו שאלה, כי יושבים פה הרבה אנשים, אוקיי, אז אני בתחילת הדרך, מה אני עושה? האם זה בפייסבוק, האם זה באינסטגרם, האם אני צריך לעבור לטיק, כבר אנשים מבולבלים, לא יודעים באיזה פלטפורמה לרשום איך ומה, כי בינינו הפייסבוק הפרטי, זה לא הזירה הכי נוחה וקלה למחירות, זה לא כמו פרסום ממומן לצורך העניין, יש חוקיות, לכל פלטפורמה יש חוקיות.
לכל פלטפורמה יש חוקיות. אני אגיד לך מה הייתה שלי.
כן. ויש את הפנחיתה כמובן, וכל מיני דברים.
הפלטפורמה היא בסך הכל כלי, היא פלטפורמה.
כן.
אני העצה שלי במיוחד לעסקים מתחילים, במקום לנסות להיות בכל הזירות ובכל הפלטפורמות, כי כולם שם, כולם בטיקטוק, כולם באינסטגרם, כולם בזה, תבחרו לכם את הפלטפורמה שאתם מרגישים בה בנוח, ושם תייצרו קשר עומק עם הלקוחות שלכם. אם מי שמאמין באמת שהוא בשליחות ובהשפעה, לא משנה באיזה פלטפורמה תהיו, זה יישא אתכם על כפיים, אוקיי? זה יישא אתכם על כפיים. ולכן אני אומרת, לא משנה, בן אדם מרגיש ביותר נוח לכתוב בפייסבוק, יש אנשים שיותר מתחברים לכתיבה בפייסבוק, לזירה של פייסבוק.
כן.
יש אנשים שמתחברים יותר לאינסטגרם, או לטיק טוק, או להעלות סרטונים ביוטיוב, תבחרו איפה שנוח לכם, אבל תדאגו שהתוכן שאתם מייצרים בתוך הפלטפורמה הזו, הוא תוכן שלא חושש לגעת בנשמה של הלקוחות שלכם. לא לפחד מעומק, לא לפחד מעומק. עומק, אנשים רוצים את העומק הזה, זה מדבר לאנשים, זה מדבר ללקוחות, אוקיי? עומק זה לא אומר עכשיו לעשות להם ניתוח פסיכולוגי מעל זה, אבל עומק זה לא לפחד לדבר על הרבדים העמוקים של הכאב של הלקוח.
כן.
לא לפחד מזה. זה נוגע. זה בוודאות
אז,
נוגע.
אז אם אני מבין ממך, מי שעובר לשלב של שלב ההשפעה והופך גם לאוטוריטה בדרך, כי הוא משפיע על הרבה אנשים.
כי אנחנו בשלב ההשפעה, אנחנו אוטוריטה.
אוטוריטה.
כי אנחנו בשלב ההשפעה, כל מי שבשלב ההשפעה, כל מי שבוחר לפעול, אני אגיד ככה, זה שלבים, חילקתי את זה שרירותית.
כן.
אבל כשאנחנו מזהים איפה אנחנו, אנחנו יכולים בשנייה להחליט, אני רוצה לפעול בשלב ההשפעה, לא צריך לחכות לסכום מסוים, או לקהל עוקבים מסוים כדי לפעול בשלב ההשפעה. אפשר להיות עסק מתחיל ולהגיד, אותי מעניין לפעול מהמקום של ההשפעה. מהמקום שאני מבין שיש לי פה שליחות, שאני נוגע בכם.
From day one.
From day one. ולכתוב מהמקום הזה.
כן.
לכתוב מהמקום הזה.
מדהים, מדהים. אז בעצם אני יכול, מהשלב הראשון, ואת אומרת, שמי שהגיע למקום הזה, והוא אוטוריטה, הוא בעצם, זה סוג של must, שהוא גם יגיע לרבדים האלה בעצם, והוא מצליח לעבור, לאחוז באומץ ולהיות שם במקום הזה, ולפעמים קצת חשוף.
להיות אוטוריטה זה לא להיות יודע הכל. אנשים חושבים שאוטוריטה זה כשאני מגיע לנקודה שאני יודע הכל, יודע את כל התשובות. קיבלתי דוקטורט בכאבי הלקוחות. לא. להיות אוטוריטה זה לא להיות יודע הכל. להיות אוטוריטה ולכתוב כמו אוטוריטה, זה להחליט שאני פועל אחד מתודעת השפעה, אוקיי? ושתיים, אני מסכים, כיוון שאני כלי לשליחות, אני מסכים גם כשאני לא יודע הכל, עדיין להשמיע את קולי. להיות אוטוריטה זה לא להיות יודע הכל, זה להסכים להשמיע קול, בקוף.
כן.
להשמיע את הקול שלי. יש לי מה להגיד לעולם הזה, יש לי מה להגיד, תראה, אם כל מה שאני אעשה, זה אני אקח מידע, לא משנה באיזה תחום, דפי נחיתה, לא משנה במה, כל אחד בתחומו, ואני רק אעביר אותו ללקוחות, אז אני רק עושה תיווך של מידע.
כן.
לא השארתי חותם.
כן.
להיות אוטוריטה, לכתוב כמו אוטוריטה, זה להתבונן במידע הזה, ולהגיד, אני, כמו שאני באתי לעולם הזה, אני עם הצבע שלי, עם הגוון שלי, עם היכולות שלי, עם הזווית שלי. מה אני, לי, לנשמה שלי, יש להגיד, שמתווסף על המידע הזה, ואני יכולה לתווך את זה ללקוחות, שאמורים לשמוע את זה.
זאת אומרת שאפשר לקחת כל ידע, כל מידע, כל ספר, כל סרט, ולדבר עליו מהזווית שלי.
בוודאי.
ברמה אותנטית, בצורה אותנטית. של,
בדיוק, מהזווית שלי, מהעומק שלי.
כן.
כן.
שמי, את עושה לי חשק לרוץ לכתוב פוסטים עכשיו.
יאללה. ולכן, לכתוב כמו אוטוריטה זה אחד, זה לא לחשוב אתם צריכים לדעת הכל.
כן.
יש, לא יודעת אם יש לנו זמן, הייתי
מקריאה. אין לנו כל כך זמן, אנחנו ממש לקראת סיום, כי מי שמרצה אחרייך זה אני, וכל דבר שאנחנו נוגסים פה זה אחרי זה על חשבוני, אז אני
חייך. אז אוקיי. אז לזכור שלהיות אוטוריטה זה לא להיות אדם שיודע הכל, אלא זה להסכים להשמיע את הקול שלך. אם קיבלנו קול מסוים ו-DNA מסוים, זה כי יש לנו תפקיד שהמידע יעבור דרך הפילטר הזה, ושיהיה לנו תוספת להגיד את זה לעולם. האופן שבו אתה תיגע באנשים שונה מהאופן שבו מישהו אחר שגם עובד עם אנשים על במות ייגע בהם. וזה בסדר, זה לא הוא יותר טוב ואתה יותר טוב. יש אנשים בעולם הזה שזקוקים לשמוע את זה דרך הפריזמה שלך, ויש אנשים בעולם הזה שזקוקים לשמוע את זה דרך הפריזמה שלו. אוטוריטה מדבר אל הכאב, כותב אל הכאב, לא על הכאב. אוקיי, על הכאב זה משהו מתנסה, זה מעל, לא דורכים על כאבים. מדברים אליהם, זה קדוש הכאבים של הלקוחות שלנו. כשאמרתי על חמלה, אוקיי, כשאתה כותב, דיברנו קודם על הטקסט של הבושה, לעמוד על במה וזה, כשאתה כותב מהנשמה, ואחרי זה אומר להם איך תעזור להם לפתור את הכאב הזה, תן להם להרגיש דרך הטקסט שלך, תן להם להרגיש גדולים, תן להם לראות את הגדולה שלהם משתקפת דרך התכנים שלך. אני תמיד שמתי לי למטרה, שכשאני כותבת טקסטים, אני רוצה שלא אני אצא גדולה, שהלקוחות שלי ייצאו גדולים.
וואו, אבל לא רק זה, את גם לא מתנסית עליהם, זה היה...
כן, ואני נותנת את זה כטיפ לאנשים.
כן.
אל תמכרו את הנשמה של הלקוח שלכם, אל תכתבו ממקום שמנסה עליו, גם לא אם בלב אתם יודעים, וואה, זה פוסט שיהיה לו הצלחה. הצלחה זו לא שווה לכם. כן. זה לא שווה את זה.
טוב, רוזינה, אנחנו ממש צריכים לסיים, לצערי הרב.
וואו, לא הספקנו כלום, כן.
לא הספקנו יחסית הרבה, אני חושב שאנשים לקחו מפה באמת חומר ותוכן מזוקק, ואני חושב שלפעמים זה עדיף מאשר הרבה דברים, אלא באמת משהו אחד שהוא מאוד מאוד, אני נפלו לי פה איזה ארבעה סימונים לפחות, אני חייב להודות. רוזין, וואי, מה זה, תודה לך.
תודה לך.
איזה כיף שאת פה איתנו.
תודה רבה.
בסדר, אנחנו ניפגש בהמשך.
חכו רגע לפני שאתם בורחים. כבר הורדתם את מדריכה שיווק החינמים שלי? אם עוד לא עשיתם את זה, אני כבר מספרת לכם איך ואיפה. אבל קודם כל תודה שהזנתם לעוד פרק בפודקאסט נולדנו להשפיע. אם אהבתם את הפרק, דרגו אותי באייטיונס, שתפו עם חברים, ואל תשכחו להירשם לפודקאסט כדי להבטיח שלא תפססו אף פרק. ועכשיו, אם עוד לא הורדתם את מדריכה שיווק החינמים שלי, כנסו לאתר www.rozin.com www.shivukhinami.co.il. מחכה לכם שם עמוד שלם עם מדריכי שיווק חינמים מעולים בשבילכם. זהו להפעם, נתראה בפרק הבא.